אנחנו הגענו, התחלנו אם אני לא טועה את פרק ג', נכון? טוב, אז בואו רק נחזור על העיקרון הראשון שראינו. אמרו הקדמונים, כי יש לנפש בריאות וחולי, כמו שיש לגוף בריאות וחולי. כלומר, ובריאות הנפש היא שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהן תדיר הטובות והפעולות הנאותות. וחוליה הוא שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהן תדיר הרעות והפעולות המגונות. אם כן, אם אני זוכר נכון מה שעסקנו בו באופן מאוד כללי, זה שלנפש יש אישיות, דהיינו, יש בנפש כוחות שונים כפי שלמדנו, כל כוח מכוחות הנפש יש לו את התכונה שלו, וממילא לא רק את התכונה שלו, אלא את צורת ההופעה שלו. ולכן בריאות הנפש זה האדם שמפעיל את אותו כוח בנפש שהוא על פי התכונה. מה שנקרא, הוא פועל על פי הוראות ההפעלה. אבל אם הוא לא פועל על פי הוראות ההפעלה, אז מילא הנפש חולה. אם כן, זה לא שהקדוש ברוך הוא זרק אותנו לפה עם כוחות חיים ואמר לנו תסתדרו, תיקחו את הנפש לאן שאתם רוצים, לא דווקא הנפש, אלא עיקרון. אבל כאן אנחנו עוסקים בנפש, אלא יש הוראות מדויקות, מדע מדויק, כיצד להוציא את תכונת הנפש לצדדים השונים מהכוח אל הפועל על פי הפעולות המסוימות המדויקות. ולכן אפשר לומר שאדם שהוא בריא בנפשו זה אדם שהוא מתפקד את הנפש שלו על פי העקרונות הנפשיים הרוחניים שהקדוש ברוך הוא הטביע בנפש כנפש. ולכן אם הוא בריא לגמרי, אז אומר הרמב״ם, תכונות שתעשה בהם תדיר, תדיר הכוונה באופן רציף, באופן קבוע, הטובות והפעולות הנאותות. ומה חוליה? והנפש חוליה, חולה, מתי? כשתעשה בהן תדיר, הרעות והפעולות המגונות. מה זאת אומרת הרעות? שהנפש לא מתפקדת, אנחנו לא מפעילים את הנפש לפי אופיה ולפי תכונתה, אלא לפי צדדים אחרים, אם זה תוצאה של הרגל, או תוצאה של סברה אנושית ראשונה, או תוצאה של לחץ חברתי, וכו' וכו'. אז ממילא, הנפש חולה. אם כן, למדנו מה שאמרנו מההתחלה, שכולנו, ברוך השם, חולי נפש. הראיה, שעד שאנחנו לא עושים תדיר הטובות והפעולות הנאותות, אם כן, אנחנו עדיין חולים, אז יכול להיות ששני המצבים הקיצוניים של או שלמות, של תפעול על פי התכונה, או להבדיל לצד השני, ההפך הגמור מתפעול נכון, זה או בריאות מוחלטת או חולניות מוחלטת. כמובן באמצע יש הרבה שלבי ביניים. ולכן כל זמן שאדם לא פועל את הפעולה הנפשית על פי התכונה האמיתית שבה, אז הוא יכול להיקרב בצדק חולה נפש. אם כן, אשרנו שאנחנו חולה נפש, שאנחנו צריכים לתקן. לא חולה נפש במובן הפסיכיאטרי, אלא חולה נפש במובן הרמב"מיסטי. דיינו, אנחנו צריכים לחשוף את הנפש לפי תכונתה. אני רוצה אולי רק, אני מרגיש שאני מדבר דברים גבוהים, כללים ומופשטים. אני רוצה רגע להסביר את זה בצורה הכי פשטנית שאפשר להסביר את זה. לדוגמה, יש בנפש האדם מידות שונות. אם מדברים על מידות, זה לא בדיוק מה שהרמב"ם מתמקד בזן מרגיש וכל זה, אבל בואו נדבר רגע על מידות. אז יש בנפש האדם מידות שנראות מאוד מאוד משיקות ודומות. לדוגמה, יש בנפש מידה שנקראת מידת הענווה. מידת הענווה, אומר הפלא יועץ, היא אב המידות. אם כן, חשובה מאוד, עליה עומד הכל. מצד שני, יש בנפש יכולת או פוטנציאל להגיע למצב של חוסר ביטחון עצמי, לדוגמה, או עצבות, דימוי עצמי נמוך וכו'. איך אני יודע איפה עובר הקו המבדיל בין ענווה לבין עצבות, בין ענווה לבין דימוי עצמי נמוך? זאת שאלה לא פשוטה. כלומר, יכול מאוד להיות שאדם מתנהג בעצבות והוא קורא לזה ענווה, והוא בכלל לא בכיוון. או למשל, איפה עובר הקו, אם נלך לכיוון אחר, בין גבורה, למשל, בכל סוגי הגבורה נראה בהמשך, לבין ביטחון עצמי מופרז, או מה שהרמב״ם קורא מסירה לסכנות. איפה הגבול נמצא? זה לא פשוט. אם כן יוצא לפי זה אומר הרב תחילת מידות הראייה, שזיכוך המידות בדרך הדעת קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כלומר, אם אנחנו רוצים לגלות את המידות בחושים ברגש בצורה נכונה, אנחנו קודם כל צריכים להגדיר בשכל מהי המידה של כל מידה. קודם כל, מה המידה באופן מהותי, וב' מה גבולות הגזרה שלה. אז א' ב' של עבודה על המידות, וקודם כל להגדיר שכלית מה זה המידה הזאת. מה המידה? ומידה מילה של מדידה. איפה הקו נמצא? איפה הגבול נמצא? עכשיו, מה קורה איתנו הרבה פעמים? הרבה פעמים אנחנו לא מגדירים בשכל את הדברים, אלא נעים, מה שנקרא, ספונטני, על פי הרגשות, על פי התחושות, על פי מה שאנחנו רואים אצל אחרים, על פי מה שנדמה לנו וכו' וכו'. ואז התוצאה שבמקום להיות בעלי ענבה, אנחנו אנשים עצובים. במקום להיות אנשים שלוקחים אחריות, אנחנו אנשים גבתנים. לכן הקו הוא מאוד עקרוני, כלומר, הקו המבדיל הוא צריך להיות מאוד ברור. לכן מי עיקרי אדם חולה נפש? אדם חולה נפש עיקרי אדם שהוא לא מבטא תכונת נפש על פי המעשים, הפעולות המדויקות. איך ידע לגלות את הפעולות המדויקות? על ידי שיגדיר שכלית מהי המידה הזאת. למשל, סתם דוגמה שתפתיע פה את מי ששומע את זה פעם ראשונה. המשנה במסכת סוטה אומרת, מי שמת רבי בטלה ענווה. דהיינו, אם היה אפשר ללמוד ענווה, זה עד מותו של רבי. ממי? מרבי. אם כן, רבי היה, אם אפשר לומר, אב הטיפוס שמלמד אותנו מה זאת ענווה. אז אומר התנא שכתב את המשנה אחרי מותו של רבי בסוף סוטה, מי שמת רבי, אין יותר ממי ללמוד ענווה. אומר רב יוסף במקום, בגמרא מיד, אמר רב יוסף לתנא. אמר רב יוסף לתנא ששנה מי שמת רבי פעטלה ענווה, כי הרי זה כבר רבי לא כתב. מי שכתב זה התנא שבא אחריו וכתב את המשנה. אז רבי כתב את רוב המשנה, אבל לא את כל המשנה, כי הוא נפטר מתישהו, כמו פה. אם כן, מי שמת רבי פעטלה ענווה, כתב את המשנה הזאת תנא אחר, שהוא לא רבי יהודה הנשיא, שכתב את רוב המשנה. אז אומר רב יוסף לאותו תנא שכתב מי שמת רבי פעטלה ענווה, אומר רב יוסף, לא תתנה ענווה. אל תשנה מי שמת רבי בטלה ענווה, דאיקה אנה. שאני נמצא, יש אותי. למה אתה מחייך? כי התפיסה השטחית היא, שאדם שאומר שהוא אנוותן, הוא לא אנוותן. והנה כאן רב יוסף מגלה לנו, שכנראה יש מצב שאדם אנוותן, שאומר על עצמו שהוא אנוותן. דרך אגב, מאיפה הוא למד את זה רב יוסף? ממשה רבנו. משה רבנו כתב על עצמו בתורה, ואיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. ואם תשאלו, תגידו, הקדוש ברוך הוא הכתיב לו, מה יעשה? מצאנו שמשה התנגד פעם. כשהקדוש ברוך הוא הציע למשה רבנו לגאול את עם ישראל, משה רבנו התנגד, התחיל משא ומתן, התחיל דו שיח, מי אנוכי כי אלך אל פרעה ויחיו יצאו בני ישראל מארץ מצרים וכו'. אז למה פה לא מצאנו שמשה רבנו התנגד? למה פה לא היה מעין הפסוק הבא? ויאמר השם אל משה, כתוב נא משה ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ויאמר משה וכי ענב אנוכי, לא רוצה השם. ויקפהו השם ויכתוב משה ואיש משה ענב מאוד. בדקתי בתורה ובאינטרנט, זה לא כתוב. הפסוקים האלה לא כתובים. הם לא כתובים. אז הנה מה אנחנו רואים. שמשה רבנו כתב בעצמו, ואיש משה ענב מאוד על עצמו. אם כן ענבה, זה לא כמו אותה טיפשות שאומרת, אני אפס. אני לא אפס. אדם ענוותן זה לא אדם שעושה עם עצמו כלום. אם כן, סתם דוגמה פשוטה. שאם אנחנו לא מגדירים את המידה, אנחנו יכולים להגיע לתקלות חמורות. כן. לא הוא מגדיר, לא הוא מגדיר לעצמו. לא הוא מגדיר לעצמו, התורה הגדירה.
ודאי. כל מצב, לפני שאני נכנס אליו, אני צריך להבין,
ידידי היקר, מידות זה מדע מדויק. זה לא רגש חולף ומזדמן לפי המצב רוח או לפי הנורמה החברתית. מידות זה מדע מדויק. סתם לקחתי דוגמה, אנחנו לא מדברים כאן דווקא על מידות, בכלל, כל חלקי הנפש, אבל זאת אולי דוגמה ברורה ופשוטה. מידות זה מדע מדויק. אני מזכיר לך ולי, שהמידות שעליהן אנחנו מדברים, שהן ביטוי בנפש, בשורשם הן לא מידות בנפש, הן מידות אלוהיות שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אם כן, מידות זה מדע מדויק. אני רוצה להסביר את זה בצורה שתמיד אני נוהג להסביר את זה, כי זה הכי קל לי להסביר ככה. משל, למה הדבר דומה? מי ששם לב בסידורים, לפחות חלק מהסידורים הספרדיים, אז יש בשמות השם, ברוך אתה השם וכו', יש כל מיני צירופים של אותיות, ויש כל מיני בחלק מהסידורים ניקודים של הצירופים האלה. נכון?
כן.
יוהו וו הו הו, או יהבה, נכון? יש כל מיני צירופים וניקודים. מה זה הדבר הזה? אלא ברור שכל השמות של ריבונו של עולם זה בעצם מידות שונות של הגילויים האלוהיים של האינסוף בסוף, בעולם שלנו. אם כן, אני כאדם פשוט לא יודע לזהות את המידות המדויקות באיזה מידה הקדוש ברוך הוא מתגלה כשהוא מתגלה כרופא. רופא כל עמו ישראל. באיזה מידה הוא מתגלה כשהוא משפיע פרנסה. מברך השנים. באיזה מידה הוא מתגלה כשהוא מביא משפט אמת לעולם. מלך אוהב צדקה ומשפט. אני לא יודע. נו, אז אם זה ככה, זה כמו אחד, משל למה דבר דומה, שנבין לאן זה מגיע. זה כמו אחד, יש לו חד ושלום איזה הצפה, שלא נדע בביוב, בשכונה בירושלים, בבניין מסוים, בדירה מסוימת, בשירותים מסוימים. בסדר? אז הוא רץ לעירייה, הוא רץ לעיריית ירושלים. בסדר? מגיע לעיריית ירושלים, רגע, עיריית ירושלים יש הרבה מחלקות. יש מחלקת ביוב, יש מחלקת תחבורה, יש מחלקת חינוך, יש המון מחלקות. מחלקת טיפוח העיר, מחלקת רכבת ירושלים, אני יודע מה, כל מיני מחלקות. אז הוא נכנס בסערה לעירייה, נכנס לחדר 422, מתחיל לצעוק על הפקידה, יש לי הצפה. הוא אומר, מה אתה רוצה? הגעת על מחלקת חינוך, מה אתה מעלה? אם כן, הכל מתחיל מחינוך. אם כן, יוצא לפי זה. שדבר ראשון, כשהוא מגיע לשומר שם בשער, בעירייה, שאלה ראשונה, תגיד לי כבודו, איפה זה מחלקת הביוב? מחלקת ביוב, קומה 8. קודם כל, אז הוא יודע שהוא לא בקומה 1 עד 7, ולא בקומה 9 עד 15, סתם דוגמה. אחר כך הוא עולה לקומה 8, גם שם נמצא שומר. תגיד לי, שכונת קרית משה, איפה זה פה? קרית משה, זה קומה 8 ממספר 50 עד 60. 10 חדרים. תדר. מגיע לעשרת החדרים האלה, שואל את החדר הראשון, את הפקידה בחדר הראשון. תגיד לי, רחוב אמירי, איפה זה נמצא? זה חדר. הגענו, נגיד, ל-854. הגיע למספר 854. ישבות שם גם שלוש פקידות הרי בחדר, נכון? ומה את מטפלת? אני מטפלת בבעיה של אינסטלציה, והוא מטפל בבעיה של זה. וכל, הנה, הגיע לפקידה הספציפית הזאת. כלומר, זה לא עוזר שהוא עכשיו ייכנס לאיזשהו חדר ויתחיל לצעוק. אלא הוא צריך לדעת בדיוק מי מטפל בבעיה שלו. פי אין סוף, להבדיל אלף אלפי הבדלות, פי אין סוף. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו במידות שונות. יש מחלקת תברואה אצל ריבונו של עולם, יש מחלקת תחבורה, יש מחלקת חינוך, יש מחלקת משפט, יש מחלקת רפואה, מחלקת פרנסה, מחלקת קיבוץ גלויות, מחלקת גאולה, מחלקת משיח בן דוד, יש הרבה מחלקות. אז כשאני מתפלל, אתה חונן לאדם דעת. אני צריך להתפלל אל המידה האלוהית שדרכה מתגלה מתגלה הדעת. כשאני מתפלל על תשובה, אני צריך להגיע למידה האלוהית שדרכה הקדוש ברוך הוא מתגלה בתשובה. כשאני מתפלל על קיבוץ גלויות, אני צריך לדעת שאני מתפלל אל ההנהגה האלוהית המתגלה בקיבוץ גלויות. אז אם כן, תפילה זה מדע מדויק. אז מה זה כל הצירופים האלה והניקודים האלה? כל הצירופים והניקודים זה אותה המידה האלוהית המדויקת שעוסקת כאן כרגע בבעיה שנקראת מקבץ נדחה עמו ישראל. ואם אני עכשיו אגיד את הצירוף של חונן הדעת, זה לא יביא לקיבוץ גלויות. אז אם ככה יוצא נורא והיום, שהתפילות שלנו בכלל לא לעניין. כי אנחנו במקום להגיע לקומה 854, הגענו לקומה 426. אנחנו מתפללים על קיבוץ גלויות, ובכלל פונים אל ריבונו של עולם בשם שכרגע עוסק בענייני פרנסה. רק שנייה אחת. נו, אז מה נעשה? אם ככה, אז איך אנחנו מתפללים? תשובה. עיריית ירושלים עשתה איתנו חסד גדול. מה החסד? שמה שומר בכניסה. והשומר בכניסה מקבל את כל המכתבים, את כל הבעיות, כל הפניות, ואומר זה בקומה 854. דהיינו, השמות האלוהיים שמופיעים בצורה מדויקת, גם על פי הצירופים של האותיות, וגם על פי הניקוד ועוד כל מיני צירופים, יש איזה שם כללי, שאם אפשר לומר, הוא השומר שכונס בקרבו את הכל, ואחרי זה מחלק את זה למחלקות השונות. השם הזה נקרא שם עדנות. א', ד', נ', י'. לכן, למרות שכתוב בסידור, ברוך אתה, כל מיני צירופים של אותיות י' כ' ו' כ', אנחנו לא אומרים י' כ' ו' כ', ובניקוד השונה. אנחנו אומרים שם עדנות. ברוך אתה, א' ד' נ' י'. זה בעצם השומר המרכזי, שכולל בקרבו את כל המחלקות השונות, וכל הרחובות השונים, עם כל הבעיות השונות. אז אם, עכשיו נחזור אלינו, אז אם שמות הבורא, זה מידות הבורא, זה הנהגות הבורא בעולם, אז כשאני צריך להיות מדוד במידות של הבורא, אני צריך להיות מדוד במידה בצורה מדידית, בצורה מדויקת. ואם אני לא מדוד בצורה מדויקת, אז אני חולה נפש. אז אם ככה, עד שלא נלמד קבלה לא נדע, כנראה שלא. אז מה אנחנו עושים פה עכשיו? מתקדמים לאט לאט. נותנים לשומר בשער, בבקשה. 854, הוא כבר יודע לאן לעלות את זה. אז לאט לאט אנחנו מתפתחים. אז מידות אלוהיות, זה לא רק מידות הנפש. זה אחד הביטויים, זה מידות הנפש. אבל באמת זה מידות אלוהיות, שדרכם הכרח הוא מנהיג את העולם. אז אני יכול לפנות אליו, בשם אחד, כשאני פונה אליו, כשאני פונה לשם אחר. זה לא הולך בצורה כזאת. כמו בעירייה, אותו דבר בדיוק. אז אותו דבר פה, הקדוש ברוך הוא ברא נפש. הנפש הזו יש לה צדדים של הופעת השם. כדי שהצדדים המדויקים האלה יצאו לפועל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הוראות מדויקות איך להפעיל את הנפש. אז אם אני לא פועל על פי ההוראות המדויקות האלה, אני חולה נפש, אז ברוך שאנחנו חולה נפש. ברוך השם, יש מה לעבוד, יש מה לתקן. אני מקווה שאני מסביר את עצמי מספיק ברור. כן, נה. לומדים תורה. ידידי היקר, בוא רגע, אני מציע, בוא רגע נעשה סדר. אני רואה שצריכים לעשות פה איזשהו סדר. בוא נעשה סדר. יש באדם ארבעה ממדים. נתחיל מלמטה למעלה. גוף, נפש, שכל, נשמה. בוא כרגע נעזוב את הנשמה. הקדוש ברוך הוא ברא באדם גוף. איך אני מפעיל את הגוף שהקדוש ברוך הוא ברא נכון? זה מה שנקרא הזן, נכון? הזן ברמב"ם. כוח הזן. אז הגוף יש לו שתי בחינות. יש לו בחינה אחת טבעית, מה שנקרא ביולוגיה, הלכות רפואה. ולכן, אם אני רוצה להפעיל את הגוף שהקדוש ברוך הוא ברא נכון, אני פשוט לומד ביולוגית, פיזיולוגית. איך מתפקדים גוף נכון? מה אוכלים, איך אוכלים, מתי אוכלים? וכולי. אם אני לא יודע את זה, אז מי יודע מה יהיה עם הגוף שלי? תאמינו לעצמכם, ניקח דוגמה פשטנית של אדם. תאמינו לעצמכם שאדם אוכל אוכל שיש בו רעל. נו, אחלה ושלום, אנחנו יודעים מה יקרה עם הגוף שלו. אם כן, כדי ללמוד איך מתפקדים נכון את הגוף, אני צריך ללמוד ביולוגיה, פיזיולוגיה, כימיה וכו'. פעם, מה אתה רוצה שעכשיו ילך לפקולטה לביולוגיה? לא. אבל לפחות עקרונות. שנדע עקרונות, הרי כל יהודי יש לו איזה בית מלקחת בבית, נכון? אז לפחות משהו אנחנו יודעים. אבל מעבר לזה, זה נכון גם אצל אומות העולם. הגוף האנושי צריך לתפקד נכון על פי הכללים של הגוף, גם אצל הגוי, גם אצל בעלי חיים, ברור. אבל יש בגוף הישראלי עוד משהו. יש תפקוד אלוהי על הגוף הישראלי. התפקוד האלוהי הזה נקרא מצוות. הגדרת המהר"ל, מצוות פעולות אלוהיות בגוף. אם כן, אם אני רוצה לתפקד את הגוף הישראלי, אני צריך לתפקד שני תפקודים ביחד. תפקוד גופני טבעי פשוט, ותפקוד אלוהי רוחני הנקרא מצוות. אם כן, כדי שהאוזן הזאת תוכל לתפקד נכון, אז קודם כל, אני הולך לרופא של אותו, כבוד הרופא, איך מתפקדים אוזן? אז הוא אומר לי, קודם כל מנקים אותה מדי פעם. ב' לא שומעים, אני יודע מה, מוזיקה בווליום, כמה? 100 דציבל, אני יודע. אלא, תשמע, ווליום הגיוני, סביר. בסדר, זה הלכות רפואה. אחר כך אנחנו לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איך מתפקדים אוזן? לא שומעים לשון הרע? מעניין, זה לא כתוב בספר הרפואה. איך מתפקדים אוזן? שומעים כל שופר, ואלף ובית ותשרה? רגע, למה לא בגימל? ככה קדוש ברוך הוא. אם כן, האוזן הישראלית, כדי שתצא לפועל, היא צריכה בנוסף לתפקוד הטבעי, לתפקד את זה. איפה לומדים את זה? בתורה. הלאה, בואו נגיע לנפש. גם בנפש יש שתי בחינות. יש את הבחינה הטבעית הפשוטה שנקראת, כמו שאנחנו מכירים, דרך ארץ, מוסר כליות, מצפון וכו' וכו'. ויש את התפקוד של הנפש, שהוא התפקוד הישראלי המייחד אותנו, שהוא המידות הישראליות. אם כן, אני צריך ללמוד מי אני כעם ישראל, כחלק מכלל ישראל, איזה מידות מייחדות אותנו כעם, ומילא לתפקד את המידות האלה נכון. וכמובן שכל, יש את החוכמה הרגילה, חוכמות, נקרא לזה חול, ויש כמובן השכל הישראלי המיוחד, הנקרא תורה. רק אחרי שבנינו את ששת הקומות האלה, טבעי אלוהי כפול שניים, גוף נפש שכל, עכשיו הנשמה יכולה לחול. מישהו מאיתנו יכול להגיד שהוא מושלם במערכת הזאת?
לא.
לא, מסקנה, כולנו חולי נפש. זאת המסקנה? התפילה שלה יפה. התפילה היא גם קשורה לנפש. הגוף זה המצוות. אלוהי בגוף זה מצוות. אלוהי בנפש זה מידות ותפילה. אלוהי בשכל, לימוד תורה. גם בלימוד תורה יש שלושה מקצועות. איך אני יודע איך מתפקדים את הגוף? לומד הלכה. איך אני יודע איך מתפקדים את הנפש? לומד מוסר. איך אני יודע איך מתפקדים את המחשבה? לומדים אמונה. זה דברים חשובים דרך אגב. קוראים פה המון דברים, אבל הדברים האלה הם מאוד חשובים. אתה רוצה להגדיר ענווה, אתה מתחיל ללמוד תורה. מה זאת ענווה? מה אני הייתי עושה במקומך? פשוט, הולך לקונקורדנציה, בודק איפה כתוב שורש ענב בתורה. קודם כל, בודק, מתחיל לפתוח חומש, מנסה לראות מפרשים, נכנס, לא יודע אם יש באינטרנט, בשס, במדרש, איפה מופיעה המידה הזאת שנקראת ענווה, מתחיל ללמוד תורה ברצינות. אלא מה, אנחנו עצלנים, אז מה אנחנו עושים? מחפשים ספרי קיצור. כלומר, הולכים לספרים של אחרונים, שעשו לנו כבר את העבודה, ניקח דוגמה, הולכים למערל, פותחים, נתיב הענווה, הנה, המערל חסך לנו. בסדר, גם זה משהו ברוך השם. פותחים מידות הראייה, לומדים מה זה ענווה. הולכים אוחות צדיקים, לומדים מה זה ענווה. הולכים פלא יועץ, לומדים מה זה ענווה, וכולי, זה הדרך. בסדר? זהו, אין שאלות? לא יכול להיות שאין שאלות על דברים כאלה. כן, עכשיו הנה.
יוצא לפי כל הסבר הרוח הרי, שרק מי שרשה לפריד, פשוט שרשה בישיבה, ומבין פשוט
אחרי זה יוצא, אני מעדיף להגיד את זה אחרת. זה יוצא שכולנו חולי נפש, עד שאנחנו מסיימים את תפקידנו בעולם.
וטוב עם זה?
מצוין לנו עם זה. אתה יודע, אם היית בריא, מה היית עושה פה? מה היית עושה בעולם? חבל הזמן.
אבל מה התכלית של...
התכלית זה להבריא את המחלות. התכלית זה להבריא את החסרונות. להיות שותף עם אל בתיקון עולם. אנחנו אומרים כל בוקר, נכון, כל מנחה וכל ערב, לתקן עולם. לתקן, תשמע מה אנחנו אומרים. אנחנו רוצים תיקון. לאיזה מפלגה אתה שייך? מפלגת התיקון.
אבל הרב אמר שאין תיקון.
מה זאת אומרת? אין, אני מנסה לתקן כמה שאני יכול. הקדוש ברוך הוא יחליט מתי התפקיד יסתיים. איך אגב, זה לא אומר שכולנו צריכים לתקן את הכל. ברוך השם אנחנו ביחד. כולנו מתקנים. כל אחד את התיקונים שלו. איך אגב, על פי הקבלה, הנשמות הרגילות בעולם הזה נקראות נשמות דתיקון. למדנו את זה פעם. לא נשמות דתו שרוצות להחריב את העולם כי הן לא מוכנות לכל ההשתלמות והתהליך הזה. שרוצות להחריב את העולם בפעם אחת, כי הן רוצות שלמות והעולם הזה משתלם ולכן מחריבות את הכל. לא. אנחנו נשמות דתיקון שמבינים שהתיקון הוא הדרגי, הוא תהליכי, הוא מורכב, הוא משברי וכו' וכו' וכו'. כן.
אפילו הזוהר הראשון תיקונים.
נכון, תיקוני זוהר. דרך אגב, רק אם אמר ידידה עוד משפט אחד, חכמים ייזהרו בדבריכם. אז שמענו מהרב שרקי הרבה פעמים, נכון? חכמים ייזהרו בדבריכם, ייזהרו מלשון זוהר, וכדי להיות זוהר, אני צריך להיות זהיר. אז אם כן צריך ללמוד מהי מידת הזהירות כדי להיות זוהר, אבל מצד שני צריך להיזהר מעודף זהירות, כפי שכותב הרב. אז להיות זהיר יותר מדי זה גם בעיה. מצד שני גם להיות זוהר בלי זהירות זה גם בעיה. אז איפה הגבול נמצא? הולכים ללמוד תורה. רבותיי, תורה זה דבר רציני, זה לא כיתת אמונה בשעה 12. זה סיפור רציני, הסיפור הזה. נכון, אורי? ברוכים הבאים. כן.
ועניין המידות, אנחנו אומרים הרבה פעמים מה הוא ענב, מתי היה ענב, מה הוא... כאילו להידמות...
כן.
מה ההיגיון שעומד מאחורי?
מה זאת אומרת, מה ההיגיון? בשביל מה נבראנו? נבראנו לגלות את השם.
למה דווקא בערך הפעולה הזאת, להידמות למידות האלה?
אלא בדרך מה? אני רוצה להגיד את זה רגע בצורה אחרת. בלשון הקבלה, מידות הבורא נקראים שמות הבורא. בלשון המוסר זה נקרא מידות הנפש. בלשון ההלכה זה נקרא מצוות. אז יהודי שמקיים מצוות ולא מבין שהמצוות האלה צריכות לנבוע ממידות, ולא מבין שהמידות האלה צריכות לנבוע משמות, אז ממש הוא קצת מסכן, כי הוא מתעסק עם המעטפת, עם החוץ. לכן זה שאני חזרתי בתשובה ואני מקיים מצוות, אבל אני לא מבין איך המצוות האלה בעצם מגלות מידות, ואני לא מבין איך המידות האלה מגלות הנהגות אלוהיות, אז אני בחוץ. לא באנו לדזל בזה, רק אמרנו שנדע שאנחנו בחוץ. מצד שני, גם לא יכול להיות שאדם יעסוק בשמות הבורא, והוא לא שומר שבת מניח תפילין, אז מה אתה עושה פה? שחוק מעצמך? כי השמות האלוהיים שצריכים להתגלות במידות הנפש, צריכים להתגלות בפעולות של הגוף הנקראות מצוות. עניתי לך או לא? אם לא, תגיד שלא. עניתי לך. בבקשה, יאיר.
הרב. המצוות
הן
משפיעות גם על הגוף
באופן מעשי פיזי,
או שרק על ה...
אני לא בדקתי את זה. זה לא מתכוון. מה זאת אומרת על הגוף פיזי? אוזן שלא שומעת לשון הרע יותר בריאה? השאלה מה זה בריאה? האור יותר בריא.
אבל
לא יודע. המכלול, אני אקרא, האדם, נפש האדם, המכלול הזה יותר בריא. אדם שלא שומע לשון הרע, הוא חי חיים יותר נקיים, הוא לא חי חיים מזוהמים. אם אלה בן אדם לחברו, הוא מרגיש יותר טוב. סתם המבט שלו הוא חיובי על החיים ולא כל הזמן רואה מה שחסר. אבל זה כבר ברמה הנפשית, זה לא ברמה הגופנית. כלומר, האם אור הטוב הוא יהיה יותר, נקרא זה מפותח, כי לא שמעתי לשון הרע? לא יודע, אני לא בטוח שזה על אותה סקאלה. זה סקאלה אחרת. יש את האור הטוב הטבעי ויש את האור הטוב הרוחני. בסדר? כן, ראי, בבקשה. מה? לא משנה, זה חשוב מה שאנחנו עושים. שמונה פרקים הרי לא נגמור עד סוף שנה. אנחנו לומדים עקרונות, ברוך השם.
אבל דיבר על זה שאם היינו שלמים, אז לא עלה לנו מה לעשות. מה
מספרת
עליהם
שלא כתוב
חנוך?
לא, לא כתוב על חנוך שהוא לא חטא, כתוב ארבעה מתו בלא חטא וחנוך לא נמצא ברשימה. ובאמת חנוך שראה את עצמו כשלם והפך את עצמו למלאך אלוהים, הזכרנו כמה פעמים, אומר לך אתה מסופר וחנוך איננו כי לקח אותו אלוהים. אם אתה הגעת כביכול לעולם של שלמות, לעולם של מלאכים, ואתה לא חי בעולם של איש תלמות, עולם של בני אדם, אם כן המקום הטבעי לך זה מלאכי השרת, אז בוא ניקח אותך לשם. זה לא עונש, זה פשוט מציאות. יש ביטוי, עכשיו אני נזכר תוך כדי דיבור, יש ביטוי של הרב, מה זה מחלה? אני חושב שזה מסביר במשפט אחד את הכל. הרב אומר שמחלה זה ציטוט, עונש טבעי. מה זה עונש טבעי? הקדוש ברוך הוא ברא גוף עם כוחות מסוימים. צריך לתפקד את הגוף הזה בצורה נכונה. אדם שלא מתפקד את הגוף שלו בצורה נכונה, נהיה חולה. זה לא שהקדוש ברוך הוא העניש אותו להיות חולה. הוא העניש את עצמו. כמה אני מדבר על מחלות שתלויות בהנהגה של האדם את עצמו. אז אם אני לא תפקדתי את הגוף שלי נכון, זה לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו העניש אותי. אני הענשתי את עצמי, כי טבע הגוף, שאם אני לא מתפקד אותו כפי הטבע שלו, אז הוא נהיה חולה. אז מחלה שווה עונש טבעי. לא בדקתי סטטיסטיקה בעולם הרפואה, כמה אחוז מהמחלות האנושיות לאורך ההיסטוריה הם עונש טבעי. דהיינו האדם הביא את זה על עצמו. אבל אומרים שאחוז גבוה ביותר, למשל, אחת הבעיות, אני חושב שגם עד היום, הקשות ביותר לאדם מבחינה גופנית זה כאבי גב. אחוז גבוה מאוד, אולי 60, 70, 80, אני לא בקיא, אבל אני חושב לפחות 60%, סובלים בני אדם באנושות, סובלים מכאבי גב. למה? כי לא מתפקדים, נכון עם הגב. דהיינו, באמת, במקום להתכופף, כך. קוראים לזה שיטת אלכסנדר, מי שמכיר? אנחנו מתכופפים כך. אם ככה, כשאני עושה את הפעולה הזאת, אני חוטא. אם כך, כשאני יושב בצורה, גם אני, שאלות עכשיו, בצורה כזאת, כי בא לי להסתלבט, אני חוטא. לכן צריך להתיישר. זה חטא. כי הקרבך הוא סידר שאת הגוף מתפקדים בצורה מסוימת, כשאני לא מתפקד אותו נכון, אז אני מחסיר מהתפקוד שלו. אחר כך אני מתפלא למה כואב לי הגב. כואב לי הגב, כי אני פשוט... הגב העניש אותי. הגב אומר לי, תתייחס אליי בכבוד, תתייחס אליי נכון. אם לא תתייחס אליי בכבוד, אני חולה. ואז לא תלך ברירה. דרך אגב, לפעמים אדם חולה, כי הוא שכח לטפל בגוף. ואז הגוף משכיב את עצמו, ואומר לאותו בן אדם, חודשיים שכחת אותי, לא התייחסת אליי, עכשיו אני אשכיב אותך שבועיים במיטה נראה אם לא תתייחס אליי. זה לא מצחיק, זה מה שכתוב בעניה. כן. נו. לא, מאיר, בכבוד.
לפני מה שאמרת, שאחרי שאתה מתקן את הכל, אז אתה בעצם אמור לעזוב את העולם, נכון?
מה שאתה אמור לעזוב את העולם? מצינו.
מצינו. אוקיי, אז אין עולם, העולם הזה, אין מצב כזה שיהיה מתוקן.
מה שאתה אומר?
אין מצב כזה שהעולם הזה...
העולם הזה בסופו יהיה... העולם הזה בסופו יהיה מתוקן, כפי שנאמר, לא יידח ממנו נידח. דהיינו, כל צדדי העולם בסוף יגיעו לתיקונם. רגע, שנייה. כשהעולם יגיע לתיקונו, מה יקרה? מה יקרה בסוף כשהעולם יגיע לתיקונו?
לא תחכה.
רבותיי, לא יתחכה. מה יקרה בסוף כשהעולם יגיע לתיקונו? ייגמר העולם! תגיד, בנית פעם בלגו? יפה. שלושה חודשים בונה ארמון מלגו. יפה, סיימת לגמור את ה... סיימת, גמרת את בניין הארמון הזה. עכשיו מה אתה עושה עם זה? מצלם על יד, איתך. ואחרי זה מה עושה? עורק, כן הורס, מפרק, לא חרם, בוא נהנה. אין מה נהנות, אני רוצה לקנות לגור חדש. כשהעולם יגיע לתיקונו, מה יקרה? יהרס העולם. איזה בס, עד שעבדנו, הפסוף בסוף הכל נהרס. כן, כי מצינו, זהו, נגמר. זה לא משחק, זה אמיתי. תגיד לי, אכלת ארוחת בוקר? אחרי ארוחת בוקר אתה יכול לאכול עוד ארוחת בוקר? כי אתה שבע. עכשיו אתה מתחיל להיות רעב, עוד מעט ארוחת צהריים.
אבל פה ארוחת בוקר זה בשביל שיהיה לי כל
המשאיות. רגע, אני מדבר כרגע ברמה הפיזית. אם כן, כשאנחנו אוכלים ארוחת בוקר, אנחנו אחרי ארוחת בוקר שבעים, אי אפשר לאכול אחר כך עוד ארוחת בוקר. אז ברגע שהעולם הזה יסיים את תפקידו, נגמר. נשמע עוד ארוחת בוקר, ועוד ארוחת בוקר, ועוד ארוחת בוקר. נגמר. ואז יהיה עולם אחר. אבל זה לא קשור לשמונה פרקים. זה קשור לפרק חלק, זה קשור לדברים אחרים. בבקשה, בבקשה. רק שנייה, ידידיה. זה לא הנושא שלנו עכשיו. זה משנה, התשובה היא כן, אבל מה זה משנה? בוא נאמר את זה בצורה כזאת שלא תסביע אותך. יש עולמות אחרים לפני העולם שלנו, במקביל לעולם שלנו ואחרי העולם שלנו. יש עולמות אחרים. מה זה נוגע ופוגע? במחויבות שלנו להביא את העולם הזה לתיקונו. מה קשה?
לחיות כמו רובוט, זה הרגשה כזו.
כמו רובוט? למה? קיבלת 100 חלקים של פאזל, בנית פאזל. עכשיו אתה קונה פאזל חדש.
אתה לא זה שמשחק, אתה זה שמשחקים בו.
חס ושלום, אני בונה את הפאזל. הרשות נתונה, זה שהכל צפוי זה שאלה אחרת, זה מה שאתה שואל. שאלה אחרת. הרשות נתונה לי, אני בונה את הפאזל. זה לא שמשחקים איתי בתיאטרון בובות פה. אני בוחר האם לבנות את הפאזל או לא, אם לבנות אותו נכון או לא, אם לבנות אותו היום או מחרתיים, אם לאבד חלקים או לא. זה החיות שלי. האם הקב"ה יודע מה יהיה? כן. אני אסך שמסתדר כל ספרו ברשות נתונה. שאלה עתיקה, נעזוב את השאלה הזאת. לכן אין שום קשר בין זה שיש לי בחירה חופשית ולכן הכל תלוי באחריותי לבין זה שהקב"ה יודע, זה נושא אחר. טוב, כל זה רק רציתי לומר שהנפש יש לה בריאות וחולי, זה לא השגחה חיצונית להנהגת האדם, אלא זה הנהגת האדם בעצמו. מי שזוכר, על פי הרב חרלאפ, הרב חרלאפ קורא לזה שכר מול פרס. אל תהיו כבדים שישים את הרב באמת לקבל פרס, אבל שכר כן. מה ההבדל בין פרס לשכר? פרס חיצוני לפעולה, תוצאה שהיא חיצונית לפעולה. שכר תוצאה שהיא עצמית לפעולה, היא ממין הפעולה. אם אני עושה שיעורים, אומרת לי, אמא, תהיה חכם, תהיה אחראי, זה עצמי. אם אמא אומרת לי, תקבל קרמבו, זה חיצוני. זה נקרא פרס.
פרס מונצחה?
פרס מונצחה. לכן, אנדיגנוס יסוחו לא אמר, אל תהיו כבדים שישים את הרב על מנת לקבל שכר. אמר, אני רוצה לקבל פרס, זה משהו אחר. טוב, בואו נתקדם ברשותכם. וכמו שחולה הגוף, עכשיו, מה קורה כשאדם לא מתפקד את עצמו נכון? ברמת הגוף. וכמו שחולי הגוף ידמו להפסד הרגשותיהם, לא מזהים את כוחות החיים הגופניים הנכונים, ומלא התפעול והתפקוד ותפקול ותפקוד לא נכון, אז מה התוצאה תהיה? במה שהוא אומר הם מדמים, ידמו להפסד הרגשותיהם, ומה שהוא אומר שהוא מתוק, ומה שהוא מתוק שהוא אומר, ויציירו הנאות, הנאות בצורת בלתי נאות. בקיצור, מהפכה. מה שהוא, בואו נשמע במושגים קצת יותר רוחניים, מה שהוא חשוב יחשב אצלם כלא חשוב, מה שהוא נכון יחשב אצלם כלא נכון, מה שהוא עיקרי יחשב אצלם כתפל וכולי. זה הדרך. לצערנו הרב, אני אומר את זה באמת, לצערנו הגדול, רוב בני האדם בעולם הם חולי נפש במצב חמור. כן או לא? כן? כי אם אני לא מכיר את כוחות החיים הנכונים שבי ואני לא מוציא אותם מהכוח לפועל על פי התוכנית הנכונה שלהם, אז יש כאן מחלה. כמה דברים מרים יש בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותם כי הם חשובים. ועכשיו לא הזמן לדון אז למה הוא ברא את הדברים המרים האלה. אבל כמה דברים מרים יש בעולם שבני אדם חושבים שהם מתוקים? כמה? בלי סוף. וכן לצד השני, כמה דברים מתוקים יש בעולם שבני אדם חושבים שהם מרים? כמה מהדברים נאותים יש בעולם שבני אדם חושבים שהם לא נאותים, וכן להפך. לכן המסקנה תהיה, התוצאה תהיה, ותחזקת אהבתם ותרבה הנאתם בעניינים שאין הנאה בהם כלל הבריאים. אם כן, האם אדם בריא או חולה, זה תלוי במדרגת החיים שלו. האם הוא שייך לאמת, לעיקר, או שלא. כמובן, הרבה הרבה שלבי ביניים. ואפשר שיהיה בהם צער אפילו. כאכילת אפר ופחמים, והדברים האפוצים, והחמוצים מאוד. וכיוצא באלו מן המזונות, אשר לא יתאבו להם הבריאים. אבל ימסו אותם. אז כמו זה נכון במדרגת הגוף, כן חולה הנפשות. דרך אגב, אנחנו לא נוגעים פה בסוגיה שאולי צריך לחדד אותה, שבעצם יוצא לפי זה, וגם הזכרנו זה מקודם, הכל תלוי בהכרה השכלית. הכל תלוי בדעה, זיקוך המידות בדרך הדעת קודם לזיקוכן בדרך הרגש. אני לא רוצה להגעיל אתכם בשעה כזאת של הצהריים, אבל תרשו לי לעשות את זה. באמת. ראיתם פעם ילד קטן אוכל? כלומר, תינוק בן שנה. ראיתם אותו אוכל? חלב עם ביסקוויט מאוך. איך אדם מבוגר מסתכל על זה? ונפון חמוץ, ופתאום איזה גלידה בפנים שם. בקיצור, השולחן שלו מכל טוב הארץ. רק מה, אין סדר בין מר למתוק, חמוץ וכו'. אין סדר. אדם מבוגר שמסתכל על התינוק שאוכל בהנאה את מה שהוא אוכל. מה, איך הוא מגיב? מגיל. מגיל, עד לכאן עוד לא הגלתי אתכם, עכשיו אני מגיל אתכם. דמיינו לעצמכם שהתינוק הזה מקבל הצלחת, סליחה במחילה מכבודנו, כי של מישהו. מישהו עיקי. אבל התינוק זה נראה ממש טעים, זה גלידה מיוחדת. והוא אוכל את זה בתיאבון? זה לא מצחיק, אנחנו בדיוק מתנהגים ככה. והוא אוכל את זה בתיאבון. כי הוא לא יודע, אין לו הכרה. אנחנו כאנשים מבוגרים מבינים את המשמעות. הוא כתינוק חסר הכרה לא מבין את המשמעות. רבותיי, המשלים האלה זה כסף קטן לעומת המהפכה שאנחנו בעצמנו עושים בעצמנו ובעולם. הופכים את הנאות לבלתי נאות, את המתוק למר, את המר למתוק. זה בדיוק הבעיה. למה 50%, 30% במדינת ישראל מתגרשים? בארצות הברית 50%. באירופה, סליחה, 50%. בארצות הברית 60%. בקליפורניה שבארצות הברית 75% עד לכאן, נתון מלפני 10 שנים, שמאז נהיה בטח הרבה יותר חמור. אני פשוט לא מעודכן. כמה? איפה? בקליפורניה? כל ארצות הברית. בדקת את זה? בדקת את זה. באינטרנט כמובן. באינטרנט. הוא בדק באינטרנט. אם כן, 80% גירושין בארצות הברית. אגב, זה לא אומר שמי שלא יתגרש חי באושר ובאושר. זה לא אומר. למה? כי הקריטריונים, עשו מחקרים על זה, הקריטריונים לבחירת בן זוג הם קריטריונים לא נכונים. מי אמר שאם היא יפה ואבא שלה עשיר, אלה הקריטריונים? אז מה אדם מתחתנים על פי קריטריונים כאלה? ובסוף, האושר מהם והלאה. אז משהו עיקר נהפך לטפל, משהו טפל נהפך לעיקר. לא אמרנו שמערך חיצוני זה לא חשוב. ואבא עשיר לא יכול לעזור על הצד. בסדר, אבל זה לא העיקר. עיקר זה המידות, האישיות, סולם הערכים, האידיאלים, ההתאמה, ההשלמה, וכו' וכו'. אז הנה אתה רואה רוב בני אדם, 80% בארצות הברית, ארץ האפשרויות הבלתי, לא יודע איך לקרוא לזה, 80% לא חיים בצורה הרמונית. עוד אחרי זה יגידו לנו מה לעשות. לכן, כמו שזה נכון בגוף, כן חולי הנפשות. רצוני לומר, הרעים ובעלי מידות הרעות, ידמו במה שהוא רע, שהוא טוב. אגו! איי, 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 אגו, אגו. איזה מילה זאת, זה לא רק שוקולד כזה, שוקולד אגו, אני חושב, כן? זה לא רק שוקולד, זה אגו. איזה מחלה, מצד שני, איזה יצר גדול. הקדוש ברוך הוא ברא יצר חשוב ביותר באדם, יצר הגאווה. אגו, גאווה, אותו דבר. כי אדם צריך לדאוג לעצמו, לטפל בעצמו, להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. מצוין. מצד שני, כשזה עובר את הגבול ביחס לבין הפרט לכלל, עיקר תפל וכו'. איזה מחלות זה מביא על העולם, על האנושות, על האדם בעצמו, שכל הזמן הוא עסוק בטיפול של עצמו. כל הזמן, אגו כלכלי, אגו משפחתי, אגו חוכמתי, אפילו אגו רוחני. נורא. אבל הנה, הפריירים לא מתים, הם מתחלפים, אומר הפתגם. אם כן, אם אתה אדם שהוא כללי, והוא אדם שבעל חסד ותורם לזולת, ולפעמים אפילו על חשבונו ומפסיד קצת, זה נקרא פרייר. אבל אם אתה אדם פיקח, שאכפת לו מבניין עולמו, אז הוא אדם אגואיסט. זה כבר תפיסה, זה תיאוריה. אם כן, יכול להיות שמה שהוא רע יהיה טוב, מה שהוא טוב יהיה רע. והאדם הרע יתהווה לעולם הפלגות, דהיינו להקצנות, אשר הן באמת רעות. וידמה בעבור חולי נפשו שהן טובות. אני מרגיש שאני חייב להזכיר כאן עוד משפט אחד שהזכרנו אותו הרבה פעמים. אנחנו למדנו בעין היה, בהזדמנות אחרת, שההבדל בין האמת לשקר זה לא בין 100% ל-0. אלא כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא יש בו אמת. אז איך האמת נהפכה לשקר? אם כל דבר הוא אמת, אז איך האמת נהפכה לשקר? כי נקודת האמת התנפחה יתר על המידה, או נחסרה מהמידה שלה. אם כן, מה שיהפוך נקודת אמת לשקר, זה או שהיא יתרה מהגבול שלה, מהמידה שלה, או שהיא חסרה מהגבול שלה. אם כן, כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, הכל ברא לכבודו? משנה מפורשת. הכל מגלה כבוד השם. גם המידות והיצרים והכוחות שנראים לנו כלפי חוץ שליליים. לא, אין דבר שלילי. כל מה שקורה בחוץ ברא, הכל לטובה והכל לכבודו. אז מה הופך את זה לרע? מה שהופך את זה לרע זה המינון. עוד פעם, זה המידה. זה המדידה של כל כוח. אז אם המידה לא מתגלה במידתה, אלא יתר או חסר ממה שהיא צריכה להיות, זה יהפך לרע. לזה הרמה מתכוון, והאדם הרי יתהווה לעולם הפלגות. הפלגות בין יתר, בין חסר. אשר אין באמת רעות. וידמה בעבור חולי נפשו שאין טובות. למשל, דוגמה מטופשת לחלוטין. האדם הוא בעל חסד, והוא רוצה להשפיע כהן ברכה וטובה, והוא כל הזמן אומר כן למה שהוא מבקשים ממנו. אפשר בבקשה להשאיר לך חצי כוס מים? כן, בבקשה. אפשר בבקשה לקבל את הספר לשיעור? בבקשה. אתה יכול בבקשה להכין ארוחת צהריים? כן. אתה יכול בבקשה ללמוד איתי חברות הלב לבב? בבקשה, ודאי. אתה יכול בבקשה להשאיר לי את האקדח שלך להתאבד? בבקשה. סליחה שאני מוריד אותנו מתחת לאדמה. תרתי משהו. לא חשבתי על זה כשאמרתי את זה. אז אתה אומר, כן, בבקשה. יש מצבים שבהם יש דין, יש מצבים שבהם יש לא, יש מצבים שהחסד מתגלה בלא, מתגלה בדין. הכן מתגלה בלא. אוי ואבוי אם אתה תגדל עם כפית של זהב בפה ולא יגידו לך לא. כשתלך לקנות סנדלים. ולא יודע כמה. כמה עולים סנדלים הנקראים מותגים? 400 שקל. כן, באמת? 400 שקל? 400 שקל. אם אתה בא, זה תוסיף אפס. כן. אם כן, המחלה והבריאות זה שהמידות מתגלות במידותיהם. הכל מדויק. התכונה יוצאת אל הפועל לפי ההגדרות המדויקות. טוב, אם כן, מה למדנו היום? כנראה שצריך לעצור. הנה, גם זה מידה שצריך לעצור באחת. זה גם שופן מידה. ולא יצר הרע שנתחפש את תמיד חכם להמשיך עוד קצת. אם כן, אנחנו בתחילת פרק ג', אם נסכם, לנפש יש בריאות וחולי. הבריאות, תכונה והוצאת התכונה מהכוח אל הפועל בצורה מדודה, מדויקת, על פי המידה. החולי, אי הכרת התכונה לפי תכונתה, וההוצאה של אותה תכונה מהכוח אל הפועל לא בצורה מדויקת. ואם כן, יש כאן אפשרות להיות בריא או להיות חולה, להיות בריא חולה אנוש או חולה קל וכו'. מה התפקיד שלנו? לנסות לברר את תכונת הנפש, תכונות הנפש, לזהות את הדרכים המדויקות להוציא את התכונות האלה מהכוח אל הפועל, ואז נהיה בריאים. בעזרת השם. להתראות.